בסדר, אפשר להתחיל? אנחנו בי"א באדר היום, נכון? י"א באדר? וי"א באדר כבר מתחילה הערת פורים בצורה משמעותית. זה נכון שבכל חג, כבר 30 יום לפני החג, מתחילים לעסוק בעניינו של יום, כמו בפסח למשל. אבל בהלכות קריאת מגילה יש הלכה מעניינת, נכון? לא יודע אם למדתם, לא למדתם, מתחילת מסכת מגילה. הגמרא דנה בכך שפורים זה חג שהוא מאוד גמיש, חג פורים. א' כל החלוקה בין ערים המוקפות חומה לערי הפרזות, י"ד ותדבר. ומעבר לכך, בגלל נסיבות של תנאי חיים ומגורים, יש מציאות שבה מקדימים לקרוא את קריאת המגילה. מקומות קטנים שאין להם אפשרות לקרוא את המגילה בתאריך הרגיל, אז מקדימים להם ליום הכניסה. הכוונה בזמנה היה ימים השבוע, שני וחמישי, שבהם כולם מתכווצים לערים הגדולות, בעיקר בשביל בתי דין. וממילא, הגמרא אומרת שמקומות כאלה שאין להם אפשרות לקרוא את המגילה בי"ד, אז מקדימים את זה ליום חמישי או ליום שני, תלוי מתי יוצא חג הפורים. וככה שבעצם פורים הוא חג שעקרונית יכול להתפרס מי"א באדר עד ט"ו באדר. זאת אומרת, הכי מוקדם שפורים יכול להתחיל זה היום, י"א באדר. במצבים מסוימים שבהם פורים חל, למשל ביום רביעי, מקדימים את זה ליום שני שלפני כן, או ביום ראשון, מקדימים את זה ליום חמישי שלפני כן. וככה שהערת פורים יכולה להתרחב מי"א עד ט"ו, לא לפני י"א ולא אחרי ט"ו. ככה הגמרא אומרת, ואולי יש פה בזה גם כן הכנה לדברים שנראה בשפת אמת, שדבר שהוא מאוד מאוד מיוחד. זאת אומרת, אנחנו מכירים שיש קדושת הזמנים, שיש יום שבו החג מופיע, לא יודע, חג פסח, מה עושים אם הוא חל בשבת? רגיל, מה עושים ראש שנה חל בשבת? לא תוקעים בשופר. בסדר, לא תוקעים בשופר באחד הימים. אבל זה שחג יכול לזוז, זה דבר שהוא חריג. אנחנו מכירים את זה מאיזה עוד חגים יכולים לזוז? יום העצמאות, נכון, גם יום העצמאות, אבל זה הרבה יותר קל להבין אותה, נכון? יום העצמאות, למשל, אם הוא חל ביום ראשון, או ביום שני, או ביום שישי, מה שלא יהיה, מזיזים אותו, כדי שלא יצא מצב שיום הזיכרון הוא חל במוצאי שבת, או יום העצמאות במוצאי שבת, אז זה זז. יש איזושהי חלוקה כזאת, שככל שהחג הוא יותר קשור לתורה שבכתב, הוא לא יכול לזוז. עם תאריכים שהתורה קבעה, ט"ו וניסן, חג שבועות, לא משנה לפי החשבון, נגיד ו' וסיוון, או ראש השנה באלף ב' ותשרי, זה לא יכול לזוז, כי התורה שבכתב קבעה את זה, זה לא יכול לזוז. וככל שהחג יותר קשור לתורה שבעל פה, זאת אומרת יותר קשור אלינו, לאומה, אז החג הזה יכול לזוז. אז נכון, יום עצמאות זה הכי קל להבין את זה, זה אפילו לא חג מהתנ"ך. זה חג שמתחדש ממש בדור שלנו, ואז ממילא בסמכות של עם ישראל לקבוע שאם זה לא מסתדר מבחינה לאומית, מבחינת חילול שבת, אז זה יכול להיות בד' והי וו' לפי הצורך והעניין, כי זה לא תורה שבכתב. חג פורים זה חג שנולד ממש בתפר, במעבר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תקופת תחילת אנשי הכנסת הגדולה, מדובר, מן הסתם למדתם, סוף גלות בבל, כבר התחילה עלייה לכיוון בניית בית המקדש השני, והעלייה נתקעת, יש כתב שטנה, חז"ל אומרים שזה עשרת בני המן שכתבו את הכתב שטנה הזה, ובתקיעה הזאת, בתווך הזה, מתחולל הסיפור של חג הפורים, שהתוצאה ממנו זה דריווש השני, הבן של אסתר ואחשוורוש, שהוא מאפשר בחזרה להקים את המקדש, ומתחדשת העלייה לכיוון ארץ ישראל, בית שני. והתורה שבעל פה כל כולה נולדת בתקופה הזאת, הכנסת הגדולה, ואחרי זה הזוגות והתנאים, כל המפעל הגדול של תורה שבעל פה, של המשניות ואחרי זה הגמרות, מתחיל פה. וגם מגילת אסתר, מגילה שמצד אחד היא חלק מהתנ"ך, כידוע, וכי אסתר ביקשה כתבוני לדורות, אבל זה שביקשה כתבוני לדורות זה כבר אומר שזה לא מובן מאליו. זאת אומרת, תורת משה ודאי, תורה שבכתב לגמרי, ואחרי זה כל תחילת תנ"ך, יהושע, שופטים וכו'. אסתר זה הנבואה האחרונה. זאת אומרת, זה הספר האחרון שנכנס לתנ"ך, כי אסתר ביקשה. זה בעצם מעין שלב ביניים כזה. מעבר מתורה שבכתב לתורה שבעל פה. הדבר האחרון שנכנס בעצם לתנ"ך. והשפת אמת מתחיל את הסוגיה הזאת דרך מצוות היום. אומר השפת אמת, מה שתקנו משתה ושמחה משלוח מנות ומתנות לאביונים, מה זה מה שתקנו? משהו מפריע לשפת אמת. המצוות של חג הפורים הן מצוות מאוד, מאוד מפתיעות. הרי פורים זה היה חג שכמעט טרגדיה הכי גדולה בהיסטוריה של עם ישראל, האומה כמעט נמחתה לחלוטין. ומה אנחנו מתקנים כנגד? טוב, יש את מקרא מגילה, שזה בסדר, זה לזכור מה היה שם. חוץ מזה מה המצוות? משתה ושמחה, משלוח מנות, מתנות לאביונים. משתה זה משתה, סעודה ושותים יין ומתבשמים. המשלוח מנות זה גם כן, זה חלק מהמשתה, זאת אומרת אנחנו נותנים מנות, ראוי לתת אוכל שיכול לשמש לחלק ממצוות הסעודה. וגם מתנות לאביונים, מצווה מן המובחר זה להביא אוכל. ואם לא אוכל, אז כסף שאפשר דרכו לקנות אוכל. לא מביא למשל לא ספרים ולא מתנות במובן של, לא יודע, איזה כלי לבית או משהו כזה. צריך להביא דבר שיכול לשמש את העני הזה לטובת, תודה רבה, לטובת הסעודה. למה? למה חזל, למה אותו אדום, מרדכי ואסתר, שהם רוצים לתקן את הנס ההצלה, הם קובעים משהו מאוד 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 ארצי, מאוד ארצי. מה עושים? סעודה, וגם מתנות לאביונים, שזה גם כן כדי שיהיה אפשרות לסעודה, וגם משלוח מנות, שתהיה אפשרות לסעודה. כל היום הזה הרי התחיל בגלל המשתה של אחשוורוש, לפחות לפי דעה אחת בחזל, כיוון שנהנו מסעודתו של אותו רשע, זה דעה אחת שמובאת בחזל על מה היה החטא של עם ישראל, הדעה השנייה שתחוו לפסל, אבל בימי נבוכדנצר, אבל פה אתה מתקן סעודה, והרי סעודה הדבר הכי מסובך יכול להיות בעולם. הסעודה הזאת והשתיית יין זה בדיוק מה שגרם לגזרה של עם ישראל, הגזרה על עם ישראל, וזה גם התיקון. למה אומר השפת אמת? למה זה המצווה? אומר השפת אמת, כי הנה עניין המגילה הזאת היא שורש ומפתח בית שני. בסדר? כמו שהזכרנו מקודם. צריך להבין את ההקשר ההיסטורי, כמו שאמרנו מקודם, מה שקרה, אנחנו נעשה את זה עכשיו, כן, אבל כל הזמן צריך לקרוא את המגילה, את הסיפור של פורים, כדי להבין איך מה שהתחולל שם, זה מה שאפשר לבנות את בית המקדש השני. לפני המגילה לא היה אפשר לבנות, היה כתב שטנה, היה תקוע, ואחרי המגילה המשיכו לבנות. מה שקרה במגילה, בין אם זה הגזרה עצמה, בין אם זה התשובה, בין אם זה מרדכי ואסתר, לא משנה ברמה ההיסטורית, או ברמה הפוליטית, או ברמה הרוחנית, מה שקרה בסיפור המגילה הזאת, צריך לקרוא את זה ככה, לפני המגילה לא היה בית שני, קרה כל סיפור המגילה, 9 פרקים, לגמור את המגילה, שנה אחרי זה כבר יש בית שני, וצריך להבין את זה. אומר השפת אמת, במשפט סתום וקצר, עניין המגילה הזאת היא שורש ומפתח בית, בניין בית שני. ולמה הוא רוצה להתחבר? איזה נקודה? והנה בית המקדש הראשון היה עניין תורה שבכתב. אבל אמרו חכמים שנחרב על ידי עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל בית המקדש השני היה עניין תורה שבעל פה. לכן אמרו שנחרב על ידי שנאת חינם. אז לגבי בית ראשון, אני לא מספיק מבין את היחס בין תורה שבכתב לגימל עבירות. זאת אומרת, תכף נגיד, אסביר בית שני, יותר קל להבין את זה. אבל אומר השפת אמת, שבית ראשון עניינו תורה שבכתב. זאת אומרת, עוד לא בכלל נודע התורה שבעל פה, אנחנו עדיין עם רשמים חזקים מאוד מתורת משה, כל עניין של דרבנן וגזרות ותקנות ומשנה וגמרה בכלל עוד לא התחיל עדיין. רק אומר השפת אמת שזה גם התבטא בכך שהוא נחרב על ידי עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים. אפשר לומר שזה ג' עבירות שמאוד משמעותיות בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, הלכים על פניו, לא תרצח, לא תנאף, אבל לא מספיק ברור לי החיבור הזה. למה זה עבירות שמבטאות את התורה שבכתב? החלק השני יותר מובן. אבל בית שני היה עניין תורה שבעל פה. לכן אמרו שנחרב על ידי שנאת חינם. למה בית שהוא תורה שבעל פה הוא קשור לשנאת חינם? כי תורה שבעל פה, ביחס לתורה שבכתב, זה תורה שאנחנו כאומה הרבה יותר שותפים בה. כאילו יש פה שתי תנועות. תנועה אחת, התורה שקיבלנו מהשמיים, משה רבנו עולה להר סיני, 40 לילה, יורד עם תורה, תורה שנקראת תורה שבכתב, היא נכתבת, היא חקוקה, זה תורה שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר אותה בצורה מדויקת, ומשה רבנו מתעלה לנבואת אספקלריה מהירה, וזה נבואה תקדבק בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר. מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה זה תורה שנוצרת במפגש בין התורה שבכתב לבין עם ישראל. לא לחינם, מהלך ההיסטוריה, היו הרבה כתות שהתכחשו לתורה שבעל פה. למשל, כן, הקראים והצדוקים. זאת אומרת, תורה שבכתב, בסדר, אלוהים נותן תורה, תורה, זה אפשר לקבל את זה. אבל תורה שבעל פה, מה, תורה שעוברת דרך בני אדם, תורה שבני אדם מפתחים אותה. הוא הבין ככה, אני הבנתי אחרת, והוא גזר ככה, זו גזירה שלא מקובלת עליי. לא קיבלו את זה. כי הרבה יותר קשה לתפוס תורה שבני אדם מולידים אותה. מה זאת אומרת? אם תורה שאלוקים נותן אותה, בסדר, אלוקים מקור התורה. אבל מה זה חז"ל? כנסת הגדולה. זה בעצם דורש ממני להבין שיש כוח באומה לחדש תורה. תורה שבעל פה זה התורה שלנו. שכמובן, השורש השורש שלה, בתורה שבכתב. כבר משה רבנו הראשון, שיש שם איזשהו ניצוץ של תורה שבעל פה, שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה ביום החמישי מראש חודש, ומשה רבנו מוסיף יום אחד מדעתו. למה? משה רבנו רואה שעם ישראל עדיין חלש, והוא אומר, צריך עוד יום כדי להתחזק וכדי להיטהר, ומשה מוסיף יום אחד מדעתו, והתורה ניתנת ביום שמשה רבנו קבע. כאילו הקדוש ברוך הוא בעצם כביכול, כביכול, מיישר קו עם משה רבנו, והתורה ניתנת ביום שמשה רבנו הוסיף מדעתו, מצד מה שהוא הבין שנכון לעם ישראל. לעם ישראל נכון עוד יום אחד, וככה קורה. אז זה כבר השורש של הכל. ואחרי תורה שבעל פה, כל הספרייה פה, כמעט הכל זה תורה שבעל פה, מדרשים, גמרות, בבלי, ירושלמי, משניות, כמובן אחרי זה, מהר"ל, כל זה תורה שבעל פה. מי כתב תורה שבעל פה? אנשים, בני אדם. בני אדם פשוט התורה שבכתב, ועם הקדושה שלהם, והשכל אלוקי שקיים בתוכם, הצליחו לפתח תורה ענקית, מסועפת, לפרטי פרטים. ולכן, מה שיכול להחריב את התורה שבעל פה, ואת בניין בית שני שהוא קשור לתורה שבעל פה, זה שנאת חינם. שנאת חינם, במובן הבסיסי שלה, כמובן בסוף כל המערכות מתחברות, שנאת חינם זה פגיעה באומה. זה כביכול לא קשור לקדוש ברוך הוא. אדם יכול להיות מאמין גדול באלוקים, יכול להיות דתי וצדיק גדול, אבל הוא שונא חינם. שונא חינם הכוונה חסר לו הדבק הלאומי, חסר לו ההבנה של היכולת לאהוב כל אחד ואחד מעם ישראל כאומה. אם אדם אוהב את אלה שדומים לו, קרובים אליו, בסדר, זה לא נקרא אהבה אמיתית, זה לא אהבת חינם. זה אחלה. הוא יכול להיות נגוע בשנאת חינם ועדיין לא חלק מבני אדם. מי ששונא חינם זה אומר שאין לו אהבה לכל אחד ואחד מעם ישראל. בתור מה? בתור שכולם צלם אלוקים. בתור שכולם שייכים לאומה שלו. ובית שני, על זה הוא חרב. לא על עבודה זרה, לא על פגיעה מול הקדוש ברוך הוא, לא על איסורי דאורייתא בכלל. אלא על מה? שהדבק הלאומי מתפורר. עם ישראל נעשה כתות כתות, ויש את הכהנים באליטה ששונאים את ה... שמרוחקים מהמון העם, והמון העם שונא את הכהנים, ויש כל מיני כתות בתוך ירושלים שנלחמים זה בזה, ושורפים מחסנים אחד של השני. הכל זה שנאת חינם. מה שמחריב את התורה שבעל פה, כוונת היכולת שלנו כאומה ליצור תורה ולחדש תורה, זה השנאת חינם. בית שני זה בית שהרבה יותר שייך אלינו כעם. אם בבית ראשון מה שבולט זה הקדוש ברוך הוא, ושהוא משרה שכינתו בתוך הבית הזה, והתורה שבכתב, בבית שני מה שבולט זה אנחנו. אומר המהר"ל בדרך חיים, בתחילת פירוש של מסכת אבות, כן, משה קיבל תורה מסיני, נתן על יהושע, דלנה, לאנשי כנסת הגדולה. עד עכשיו היו יחידים גדולים מאוד. כנסת הגדולה, השם שלהם זה על שם הכינוס. כוונה, מאז בית שני, הכוח של הקדושה מופיע בכך שיש ריבוי של עם, כינוס, הביחד הזה, הדבק הלאומי, זה מה שמביא תורה לעולם. המשיך השפת אמת. ומגילה זאת היא עניין חיבור תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אמרנו, לכן נקראת ספר ונקראת איגרת. זה מצד אחד חלק מהתורה שבכתב, במובן הזה שזה חלק מהתנ"ך, אבל גם זה נקרא איגרת. כלומר, יש לזה הלכות של ספר תורה וגם הלכות של איגרת. ועניין תורה שבעל פה הוא באמת כללות המידות הטובות שנטבעו בליבות בני ישראל בנפשותיהם. פה אומר לנו שפת אמת הגדרה, מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה, כללות המידות הטובות שנטבעו בליבות בני ישראל. תורה שבעל פה זה הטבע הישראלי. זה הטבע הלאומי, זה מה שטבוע בנו. שוב, זה לא מה שאנחנו מקבלים בנבואה, מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אלא זה מה שצומח מתוכנו. זה נכון שבעומק, אומר איפה שהשפת אמת, שהיא נמשכת משורש דבקות בני ישראל למעלה. ברור. ברור שהקדושה שקיימת בטבע שלנו, זה מגיע במטלה מלמעלה, בניסטר. אבל בניגלה, זה צומח מתוכנו. תמיד חכם גדול, לא משנה אם זה תנה, או תמיד חכם בדורנו, או הרב קוק, או המהר"ל, או הרמח"ל וכו'. כביכול, אתה רואה אותם, הם לומדים את התורה שבכתב, וצומח מהם משהו חדש. ואיפה זה הגיע? איך אדם יכול לחדש תורה? אומר השפת אמת, יש בנו מידות טובות, כוונה תכונה ישראלית, טבע ישראלי קדוש, שיכול לחדש תורה. זה חיי עולם נטע בתוכנו, כן? השם ברא בכולם, ונתן לנו את, נכון? נתן לנו תורתו, זה תורה שבכתב, זה מה שהוא נתן לנו, אבל יש גם חיי עולם נטע בתוכנו. מה זה נטע בתוכנו? הוא שתה בנו איזה כישרון כזה, והכישרון הזה יכול להצמיח פירות. זה נטוע בתוכנו עכשיו, זה כביכול תלוי רק בנו, זה צומח מתוכנו. וכאשר יש שנאת חינם, כוונה שיש חוסר יכולת להבין שעם ישראל זה עם אחד ועם קדוש. כולם. חיי עולם נטע בתוכנו, הכוונה זה בכולנו, זה לא בצדיקים, שיתעלו בדרגת הנבואה. בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל, קיים הכישרון הזה. כמובן, צריך לפתח אותו. אבל שנאת חינם זה ביטוי לכך שאדם לא... בוא נתחיל אחרת. המהר"ל בנתיבות עולם, בנתיב אהבת הרע, הוא דן בהתחלה בדברי חז"ל, ואהבת לרעך כמוך. זה כאן גדול בתורה. ואומר, הוא שואל, אני חושב שהוא לא שואל את זה בגלוי, אבל זו השאלה שצומחת שמה, איך זה יכול להיות? איך אדם יכול לאהוב את חברו כמוהו? זה משהו לא אנושי. זה סתם, זה דמיוני. ברור שאני אוהב את עצמי הכי הרבה. אני יכול להתעלות להיות לא אנטיפט, ופחות אגואיסט, ולאהוב גם כן את החבר שלי. נגיד, מה ששנוא עליך ועושה לחבריך, מן דסניה הלך לחבך לו תאווית, הרבה יותר קל להבין את הכוונה התנהגותית. אני יכול להגיד שמה שאני סונג על חברי אני לא אעשה. אבל המשפט הזה עצמו בעצם אומר שהנקודה היציבה זה מה ששנוא עליי. רק אני עושה עבודה מוסרית, משליך את זה שגם של אחרים אני גם כן עושה את הדבר הזה. אבל ואהבת לרעך כמוך, זו אמירה דמיונית. הרי אני זה אני, והוא זה הוא. יש מחיצה בינינו. אומר המהר"ל שמה, שאדם שמתעלה למדרגה, שגם את עצמו הוא פוגש מצד צלם אלוקים שבו. לא מצד האגו שלו, לא מצד המקום הפרטי שלו, אלא איך אדם קשור לעצמו. כמובן דרך התודעה שלו, ודרך הסובייקט שלו, אבל אפשר להתעלות להיפגש עם הנשמה של עצמו. ואם האדם חי את הנשמה של עצמו, כצלם אלוקים שבו, ממילא, גם האחר, יש גם צלם אלוקים. זה מדרגה מאוד עליונה. אבל זה טיפה מאפשר להיפגש עם זה. למה אתה מחובר לעצמך? בוא נגיד, איזה רובד פגשת בעצמך? את השם שלך, את הגוף שלך, את הנפש, את האופי, תכונות, מידות, תקלף עוד פנימה, תקלף עוד, עוד, עוד. מה פגשת? צלם אלוקים. אני בירה של אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא אותי, נתן בי נשמה. אם פגשת את זה, תסתכל על האחר עכשיו, הוא גם כן כזה, הוא גם צלם אלוקים, הוא גם כן, מאחורי כל הקליפות גם כן נשמה. אז אומר המהר"ל, מי שפוגש בעצמו את המקום הזה, ממילא הוא יכול לקיים באמת ואהבת לרעך כמוך. כי באמת, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותי, הוא גם ברא אותו. וכמו שאני צלם אלוקים, חלק מהאומה הישראלית, גם כן הוא כזה. ואז ממילא במישור הזה, אין הבחנה ביני לבין האחר. אז שוב, התנהגותית, אנחנו לא תמיד נוהגים ככה, נכון? אדם, הסיפור המפורסם, מחלוקת בין רבי עקיבא לבין פטורה, שניים שהולכים במדבר, ויד אחד במקיטון של מים, אם ישתו שניהם, שתיהם ימותו, אם ישתה הוא, ינצל וימות חברו. סיפור, ככה, סיטואציה קשה ואכזרית. אומר רבי עקיבא, האדם צריך לשתות ולנצל למרות שחברו ימות. למה? חייך קודמים לחיי חברך. מהפסוק, וחי אחיך, אימך. אם אתה אימך, אחרי זה חי אחיך. זה במובן ההתנהגותי, יש לי אחריות על צלם אלוקים שבי. אבל לא בכלל צריך להגיד את זה, מה אבא אמינה? כי יש אבא אמינה שלו. יש אבא אמינה, שתן לו את המים בכלל. מה, במה חייך קודמים לחיי חברך? זה בכלל לא פשוט. ברוך אתה, אדוני, אני יכול להגיד שהכל נהיה מזרוע. על כל פנים, כיוון שכן, אז מה שפוגע בתורה שבעל פה, מה שהחריב את בית שני, ממילא מה שצריך לבנות כדי להקים בית שלישי בקרוב בעזרת השם. זה אחדות. זה הכרה בכך שהצם אלוקים קיים בכולנו באותה עמידה. ומי שצונה חינם זה אומר שהוא עוד לא קילף את כל הקליפות, והוא פוגש את האחר רק דרך החיצוניות שלו. וממילא יכול לסנוע. כי אם האדם פגש את הצלם אלוקים שבתוכו, את עובדת היותו חלק מהאומה הישראלית, הוא לא יכול לסנוע אף אחד. וכל פורים מכוון לשם. ממשיך השפת אמת. ולכן, על ידי אהבת בני ישראל והתאחדם, אין שום חיסרון, כי בכלל נמצא שלמות בכל העניינים. כמו שנאמר, כמו שאמרו, ממנו פינה, ממנו יתד. בימים האלה מסוגלים לזאת ההתאחדות, כמו שכתוב, נקלו היהודים בעריהם. אומר השפת אמת, וגם עוד לפני הדברים שלו, כל המגילה זורקת את זה. כל הגזרה מתחילה ממה? שישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. יש איזשהו פיזור, מעבר לפיזור הטכני, הגלותי, מה לעשות? עם ישראל גם מפורד, והמלאק מזהה את הדבר הזה. שעם ישראל מפורד, זה ביטוי לכך שהכוח הלאומי לא מופיע. כי מה שיכול לאומה, לגרום לאומה להישאר ביחד, למרות כל ההבדלים, למרות המרחקים, זה העובדה שהם שייכים לאומה אחת. הדבק שלי לאחרים, זה נראה לי כך הזכרנו את זה, נראה לי שיעורים קודמים, היום סוגיה שהיא מאוד מאוד רווחת, נכון? סוגיה לאומית, ומלחמה, ומילואים, וחטופים, והאינטרס של הביטחון מול החטופים, וכל הדברים הקשים שצריך להחליט אותם. מה מחבר ביני לבין האחר? מה מחבר ביני לבין החטופים? מה מחבר ביני לבין האומה? לבין תושבי הצפון? מה? זה מין שני אנשים עם קשר ביניהם? לא. מה שמחבר בינינו שייכים לאותה אומה, זה כל הסיפור. גם החטופים, זה בגלל שהם חלק מהאומה שלנו, וחלק מהאומה שלנו שבוי בשביל אנחנו צריכים לדאוג לו, וגם תושבי הצפון חלק מהאומה שלנו, וגם תושבי עוטף עזה חלק מהאומה שלנו, וזה כל האירוע. עכשיו צריך להחליט מה עושים בפועל, כי האומה קרועה לגזרים, זה רוצה ככה, זה רוצה ככה, וצריך לדאוג גם להם וגם להם. אבל אין פה אינטרס פרטי של אחד, מול אינטרס פרטי של אחר. הוא אכפת לו מהביטחון, הוא אכפת לו מהחטופים. לכולם אכפת מהאומה. זה הסיפור, זה מה שצריך להתברר. וגם בימים האלה ככה הכל התחיל. הכל התחיל מתוך שנים קשות מאוד של פגיעה באחדות, וקטות, ומפלגתיות. ואז האויב פורץ, וגם שמה. כשעם ישראל מפורד, כשהרוח הלאומית נמצאת בשפל, אמן תוקף. וזה לא התבטא רק במפוזר ומפורד. זה מתבטא גם בכך שנהנים מהסעודה של אותו רשע. ואומרים חז"ל שבאותה סעודה היה השפלה לאומית מאוד מאוד גדולה. שהחשברוש מגיע עם מגדי הכהן הגדול ועם כלי המקדש והוא עושה סעודה. איך אפשר לשבת שם? איך אתה יכול לשבת וליהנות מסעודה שכל הסיפור שלה הוא השפלה לאומית שאין כמותה? הרי לפי חז"ל זה סעודה שנעשתה על כך שעברו 70 שנה ועם ישראל יותר לא יחזור לארצו, נגמר האירוע. עם ישראל כאומה הפסיק להתקיים, יכולים להישאר דתיים. זה לא הייתה בעיה. לא היה גזרות דת. בפרס לא היו גזרות דת ולא היוונים. אף אחד לא הפריע להם להמשיך לשמור מצוות. אדרבה אומרים חז"ל, נכון, והשתייה כדת אין אונס, הכל היה כשר, הכל היה למהדרין. היהודים קיבלו אפילו יין שהוא לא יין נסך, אין שום בעיה דתית בסעודה הזאת, בעיה לאומית. מי שהולך לשם, יכול להיות שהוא נשאר ירא שמיים ודתי, אבל הוא איבד כל החוש הלאומי שלו. הוא איבד את ההבנה שהוא שייך לאומה, ואין שום אפשרות להשתתף במפגן השפלה כזה, שכל המטרה של הסעודה זה להשפיל את עם ישראל, זה להגיד אין יותר עם ישראל, אין יותר תקומה, אין בית שני, אין חזרה לארץ, אין ציונות, אין כלום. אתם יותר לא עם. אבל זה הולך ביחד. שנאת חינם, זה הולך ביחד עם אובדן החוש הלאומי. כי אם הלאומיות חזקה אצלך, אתה לא יכול לשנוא חינם. מה זה מישהו מהעם שלך? אתם עם אחד ביחד. אבל כשהתודעה הלאומית מתבטלת, או מתשתשת, או נחלשת, מתחילה שנאה. מתחילים להיות מפוזרים, מפורדים בין העמים, ויכולים אפילו ליהנות מהסעודה של אותו רשע. ויכולים אפילו להתחיל לחשוב על כך שאולי אין באמת עם ישראל. זה פיקציה. יש תורה, יש תורה שבכתב, יש דת, יש חוקים שצריך לקיים, וזהו, אומה ישראלית אין. ואומר השפת אמת, והימים האלה מסוגלים לזאת ההתאחדות כמו שנאמר נקלו. כמו שהקלקול צמח מתוך הפירוד הזה, מה שיוצר את התיקון זה ההתקבצות. כשמרדכי שולח לאסתר, יש גזרה, חייבים לטפל בזה, מה אומרת לו אסתר? לך כנוס את מי? את כל היהודים, כולם. מה, גם אלה מהסעודה, שהם החשברוש, כולם, כולם. נכון, לא, אנחנו שרים, נכון, ערו עם כל הרשעים, ברוך עם כל ישראל, יש כאלה שרים, ערו עם כל הרשעים, ברוך עם כל הצדיקים, זה לא הנושא צדיקים, אלא אם כן, זה הכוונה להעמיך כולם צדיקים, בסדר. אבל הנושא פה עכשיו, אסתר אומרת למרדכי, לך נושא את כל היהודים, מנער ועד זקן, כולם, 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 כי גם, אז הייתה הגזרה. כשהמן אומר, נכון, הוגים את כולם, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, כולם. למה אכפת להמן לפגוע בכולם? מה עשו לו? אין אומה. תפגע בצדיקים, תפגע ברשעים, לא, את המן זה לא מעניין. וכיוון שהגזרה היא על כל היהודים, זה סימן לכך שהנושא עכשיו זה כל הנושא, זה הנושא עכשיו. תמיד לפי הצרה אפשר ללמוד מה הקלקול ולפי זה מה התיקון. ואם הגזרה של המן רוצה לפגוע בכולם, ואגב, זו אולי הפעם היחידה בהיסטוריה שהייתה גזרת שמד על כל עם ישראל. פעם יחידה בהיסטוריה. כיוון שהחשברו שולט בכיפה, והוא המלך של 127 מדינות, כל היהודים תחת השלטון שלו, וכולם תחת הגזרה, ואם הגזרה הייתה יוצאת על הפועל, אולי תכף נספיק את זה בהמשך השפת אמת, אם זה יוצא לפועל, מי שהיה נהרג, זה כל עם ישראל. לא יהדות אירופה, חלילה, בשואה, לא אינקוויזיציה בספרד, כולם, לא היה נשאר יהודי אחד. וכיוון שכן, זה בא ללמד אותך, אותנו, ואת אותו הדור, אם הגזרה היא כלל ישראל, כלומר הנושא הוא כלל ישראל. זה הנקודה. הנושא הוא כל האומה. הגזרה היא על כל האומה, והתיקון יהיה כשעם ישראל יחזור להיות אומה אחת שלמה. לכן אומרת אסתר, לך כנוס את כל היהודים, שאחד לא יישאר בחוץ, נצטרך את כולם, ורק מכוח זה נוכל להיכנס לחשברוש. ותעשו עוד משהו, צומו עליי. מה זה צומו עלייך? כן, זה הנושא עכשיו. הנושא עכשיו הוא הערבות ההדדית לצום עליי. זה לא צום רגיל של תשובה שבו האדם מתקן את מעשיו מול הקדוש ברוך הוא. אלא זה היכולת שכל האומה להתאחד סביב דמות אחת, אסתר, ולצום עליה, להתפלל עליה. כל האומה ביחד. ממשיך השפת אמת, ועל ידי הקיבוץ שכתיב כנוס את כל היהודים, גברו נגד עמלק. שמעת, לא זוכר בשמי, שהמן נקרא צורר היהודים. טוב, הפשט הכוונה שהוא היה איש צר ואויב, אבל שהוא גם עשה את כל היהודים לצרור אחד, צרורים ביחד. זאת אומרת, דווקא זה שהוא בא לתקוף את כל האומה, להתהפך עליו. דווקא הגזרה שלו על כל עם ישראל, גרמה ליהודים להיות צרור אחד ביחד, ומכוח זה גברו על עמלק. כי בהכלל, אין לו כוח. למי? לעמלק. לעמלק אין לו כוח מול הכלל, כמו שנאמר, ויזנב בך הנחשלים אחריך. מי זה הנחשלים אחריך? את מי המן תקף? קראנו פרשת זכור. את אלו שנפלטו מהענן. כך אומר רש"י, עם ישראל הולך בתוך עמוד הענן, והרשעים נפלטים מהענן. זה אחד מהדרכים של אלוקים לאחד אותנו. גם בדור שלנו. הלוואי שזה לא היה ככה. נראה לי שלא זוכר, סיפרתי לכם פעם.
היה למה שמדל,
נכון, נכון. גדולה שרת הטבעת, ככה אומר רש"י. יותר מכל הנביאים. הכוונה, חשברוש מוריד טבעת מהיד שלו, זה שיעור מוסר לעם ישראל יותר מכל הנביאים שנכתבו לעם ישראל לכל הדורות. נביאים צועקים, אומרים דברים, אף אחד לא מקשיב להם. מגיע חשברוש, מוריד טבעת, בום, כל עם ישראל. זה גם קרה בדור הזה. אני לא זוכר אם סיפרתי זה שביומיים לפני שמחת תורה, תשפ"ד, בסוף כל המועד סוכות, היה מפגש של דתיים, חילונים, יונים, שמאלנים, כל הדבר הזה, ודיברו שם על אנחנו נרד מארץ, מהפכה משטרית, וזה וזה, ואז אני זוכר שאחד המשתתפים אמר שדווקא עכשיו אין עלינו גזרה. כלל ישראל סך הכל, כמה זה אירוני לחשוב על זה היום, אבל זו הייתה התחושה, אופוריה. אנחנו באופן אישי עשינו, המשפחה של אשתי, עשו קמפינג לילדים, זה נקרא חץ השחור, על עזה, בקיצור. על עזה. קילומטר מעזה, איפה שהיה טבח נוראי, שלושה ימים אחר כך. זו הייתה האווירה, אופוריה לחלוטין, אף אחד לא חשב בכלל. ומי שמשתתפים שם אמר שדווקא עכשיו יש הזדמנות ליצור ביחד, לא בגלל סיבה חיצונית. סתם, אין סכנה, הכל רגוע ביטחונית, הכל יציב, בוא נבנה את הביחד הזה בלי שום סכנה. טוב, זה התנפץ אחרי יומיים וחצי, התברר סכנה גדולה ובאמת פעל את פעולתו. אני מסכים, הלוואי שבאמת נדע להתאחד גם בלי אויב מבחוץ. אבל אמן הוא לא יוצר את האחדות שלנו, הוא רק חושף אותה. זאת אומרת, כשעם ישראל מתחיל להתבלבל, אולי אנחנו באמת לא אומה. אולי באמת שנאת חינם, אולי כל אחד לעצמו, אולי אנחנו רק דת. מגיע אמן ואומר, חבר'ה, התבלבלתם לגמרי. זה שאמן תוקף את כולם, זה מברר לעם ישראל, רגע, למה הוא תוקף את אלה שמחוץ לענן? מה יש לו מולם? הרי אפילו אנחנו פלטנו אותם. זה אנשים רשעים שאפילו על עיני הכבוד לא צריכים להחזיק אותם. ואז קורה תהליך מדהים, שכשהמלאק תוקף את אלה שמחוץ, את אלה שאנחנו פלטנו מחוץ לענן, עם ישראל מסתער כמו אריה. על מי אתם מגינים? על מי אתם נלחמים? הרי נפלטו מהענן. לפני שהמלאק הגיע, לאף אחד לא הפריע שהם מחוץ לענן. עד רבה, מחוץ לענן, הכל בסדר. אבל כשמגיע המלאק, הוא פתאום אומר לנו, אלה שמחוץ לענן, אני מזהה אותם כקשורים אליכם. ואז עם ישראל יוצא לקרב מול המלאק, עם משה רבנו ויהושע, על אלה שמחוץ לענן. ומה השפת אמת? בהכלל אין לו כוח. וצריך לזכור את זה. המלאק לא יכול לתקוף אותנו אם אנחנו כלל. עוד מדובר פה על יראת שמיים, שזה הקומה הבאה שצריכה להתברר. אבל זה עוד, עדיין לא הנושא. לך כנוס את כל היהודים, א' ב' שילחם מול המלאק, המלאק לא מאמין בקדושה הישראלית. אין דבר כזה עם ישראל. אין קדושה באדם. אין תורה שבעל פה. הדרך לנצח את המלאק, לחזור להיות כלל. כמו שנאמר ברפידים, כן, וילך עם ישראל ברפידים, רפידים הוא הריסות החיבור. לכן אמרו הגמרא, הדר קיבו ימי אחשוורוש. ובמדרש תנחום, הפרשת נוח, פרש, מה שנאמר, מכאן מודעה רבה לאורייתא. והלא הקדימו נעשה לנשמע. כן, אומרת הגמרא, מה זה מודעה רבה לאורייתא? כבל עם ישראל יכול להגיד, התורה התנה עלינו בכפייה. אז לכן של מודעה רבה, מה זה נקרא מודעה? אני כותב פתק, מה שאני מתחייב עליו עכשיו, החוזה הזה, הוא נעשה בכפייה, אין לו שום תוקף. זה משהו משפטי, דיני. אומרים לך, זה עם ישראל יכול להגיד, למה עשינו עבירות? כי כפית עלינו. מעולם לא התחייבנו בחוזה הזה. שואלת הגמרא, ועלו למור נעשה ונשמע. מה זה מודה רבה לאורייתא? עוד לפני הכפייה דווי גיגית, עם ישראל אמר נעשה ונשמע. אלא מאמר המדרש, מפרש, דקאי על תורה שבעל פה, שקשה לקיימה ביותר. כן, הכפייה תו יגית הייתה על תורה שבכתב. אבל נעשה ונשמע על תורה שבעל פה. סליחה, הפוך אולי? איך אתם מבינות את זה? מודה רבה לאורייתא. כן, נראה לי ככה צריך להבין. הוא מפרש דקאי על נעשה ונשמע על תורה שבעל פה, דקשה לכמה ויותר. נמצא דימי אחשוורוש, קיבלו ברינון גם תורה שבעל פה. לא, אז הפוך לפי זה. כוונה, אז צריך להבין את זה, הכפייה תרגיגית על תורה שבעל פה, כי יותר קשה לקיים אותה, והנעשה ונשמע זה על תורה שבכתב, ומה חשברוש, קיבלו ברינון גם תורה שבעל פה. מה הכוונה? אם תורה שבעל פה זה התורה הלאומית שלנו, ומה שצומח בנו, בימי חשברוש זה נולד הדבר הזה. היכולת לכתוב תורה שבעל פה, זה רק שעם ישראל מזהה את עצמו כעם, שיש בנו קדושה. עד אז לא קיבלנו את זה. בימי אחשוורוש, מכוח הגזרה, מכוח הסרת הטבעת, התחדשה הקדושה של תורה שבעל פה. לכן ממילא, מובן למה כל המצוות של היום הזה, מצוות של עולם הזה ושל אהבה. הכל נועד להרבות אהבה. בסדר, בתפילה, בסדר, על הניסים וזהו, לא מעבר לכך. כל היום הזה נעשה באהבה, אחווה, שלום ורעות. זה כל העניין של היום הזה. משלוח מנות, איש לרעהו, ועד רבה מצווה להביא דווקא מתנות לאחד שאתה פחות קשור אליו, שזה יפתיע אותו, שזה יכול לשמח אותו, ליצור עוד יותר דבק. מתנות, גם לאביונים, וכל עניין המשתה ושתיית היין זה להסיר מחיצות, זה להיות ביחד. כי זה הסיפור של פורים. הסיפור של פורים זה שעם ישראל חוזר להיות עם. עם אהבת חינם הכוונה, אני אוהב את האחר, לא בגלל שאני מכיר אותו, או קשור אליו, והוא חושב כמוני, או מסכים איתי על כל דבר, אלא כי הוא מהעם שלי. על זה היה קלקול, על זה באה הגזרה, על זה ניצלנו אז, ועל זה ננצל היום. ולכן מהשפת אמת, חוזרים להתחלה שלו, זה כל הסיפור. למה תקנו משתה, משלוח מה זה נראה, הכל זה אוכל, יין, אחד לשני, כי זה כל העניין. עם ישראל יושב בעוד 4 ימים, בפורים, יושבו בסעודה, ויאכלו בשר, וישתו יין, ויואבו אחד השני, וישמחו אחד עם השני, ואנשים ייכנסו, ואנשים יצאו, והכל יהיה באהבה גדולה, ובראות גדולה, זה הסיפור של פורג, ברגע, מה עם יראת שמיים? מה עם תורה? זה גם יבוא, זה גם יבוא. אנחנו נעסוק גם בזה, אבל התשתית של הכל, אמר השפת אמת, ממנו יתד, ממנו פינה. הכל נולד מתוך האומה, מתוך הכלל. אולי נגנוב טיפה מתפר של המדעי, ובזה נעצור. בסדר. תשועתם היית לנצח, ותקוותם בכל דור ודור. אני כל פעם מתלבט, זה מופיע בשתי, נכון, יש תשועתם היית לנצח, כמו שכתוב פה, ואנשים שרים תשועתם הייתה לנצח, ה-U-T-F-A, ותמיד היה לי שזה טעות, אבל ראיתי מקום מסוים שכתבו גם כן ב-A-U-T-F-A, הכוונה, האם התשועה הייתה לנצח, או אתה היית לנצח, התשועה שלהם. כי השפת אמת כותב, היית, מצד שני שמסביר, כי התשועה בפורים הייתה לדורות עולם. שזה כאילו משמע שהתשועה הייתה לנצח. טוב, על כל פנים, למה זה היה לנצח? מה הנצחיות של פורים? כמו שהגזרה הייתה להשמיד כל היהודים, ממילא גם הנס היה לכל הדורות. והרי קיום כל זרע ישראל, הכל על ידי הנס הזה. אומר השפת אמת, מה שאמרנו מקודם. זה הפעם היחידה בהיסטוריה שהגזרה הייתה לכל עם ישראל. בלי זה יוצא לפועל, כולם היו מתים. ממילא מה אומר השפת אמת? במובן הכי פשוט. למה כל דור ודור הוא חי מכוח אותו נס? כי אם הוא לא היה קורה, לא היינו פה היום. אף אחד לא היה. ואומרים חז"ל, מרדכי ידע את כל אשר נעשה. מה הוא ידע? מה הוא ידע? שגם למעלה נגזר ככה. זאת אומרת, זה לא רק איזה מין אב האמין הכל. כוונה, עם ישראל חי בפרס ומדי, בסדר, אבל שיש גזרה, אין גזרה בסוף. יש, היה גזרה אמיתית. זאת אומרת, זה לא רק אב האמינה. נגזר בשמיים, וחז"ל מתארים במדרש, שמרדכי מתפלל, והאבות רצים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, כולם רצים וזה, ומתברר שנחתמה גזרה בשמיים לחלות עם ישראל לגמרי. לגמרי. ממילא לפי זה עמדנו לפני אב האמינה שאין עם ישראל. פורים סיפור על כל הקופה. כל הקופה. אין פה ברור נקודתי. זה לא על אלה שבגלות, לא על ארץ ישראל, כל הקופה. וכיוון שזה כל הקופה, שוב, משלים מה שאמרנו מקודם, גם התיקון הוא כל הקופה. התיקון על כל הקופה, הכוונה, מי זה עם ישראל? אגב, קראנו נכון פרשת זכור, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים. והפיסוק שמה, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים. ככה תמיד מנקדים את זה. ולא ירא אלוהים. כלומר, גם שמה, כשעם ישראל נמצא בשפל, התורה מדגישה, אתה כרגע לא ירא אלוהים. אבל זה לא הגדרה עצמית של לא ירא אלוהים. זה לא הגדרה עצמית שלנו. כי כל הבירור של המלאק זה להגיד את זה. המלאק רוצה להרוג את כולם, כן, בדומה למעין השאיפה של היטלר ימח שמו, אותו דבר. רק שהיטלר לא היה מצליח. למה? היהודים גם מחוץ לשלטון שלו. היהודים בארצות הברית, היהודים בארץ ישראל. אבל אמן באמת היה והאמין האמיתית. אמן קיבל את הגזרה ליהוד ג' באדר, ביום חמישי הקרוב, שהוא יכול ביום הזה, ויש להם שנה שלמה להתכונן, להרוג את כולם. וזה היה עובד. זה עובד אלף כל, כי כולם תחת השלטון שלהם. וזה היה עובד כי ככה נגזר בשמיים. אז אומר השפת אמת, כל אחד שחי בכל דור ודור, הוא חי מכוח אותו הנס. כאילו לאותו הנס, בכלל לא היינו פה. אבל מעבר לכך, צריך להגיד, שעם ישראל הפורים באמת נולד מחדש. כי זה שהייתה גזרה להשמיד ולהרוג אותם, זה אומר שהם באמת מתו, במובן מסוים. עם ישראל שלפני פורים נמחק, כי הייתה גזרה אמיתית בשמיים למחוק, ושיש גזרה בשמיים, זה בעצם אומר שזה במובן מסוים קרה, אלא שעם ישראל ברגע האחרון נולד מחדש. והרי קיום כל זרע ישראל, הכל על ידי הנס הזה. והייתה כי הגזרה היה גם בשמיים. כן לבני ישראל. הכוונה זה לא רק שאמן דמיין שהוא יכול להרוג את עם ישראל ובסוף התברר שהכל יתהפך. אלא באמת זה יכל לקרות. וכיוון שבאמת יכול לקרות, אפשר להסתכל על זה בתור שזה באמת קרה. עם ישראל נמחק באותו הרגע, ונולד בקומה חדשה. הקומה השפת אמת משפט מפתיע מאוד, והקדוש ברוך הוא עשה זה הנס בלי זכות ישראל. מה הכוונה? אז עמו עשה את זה. רק מצד שאנחנו עמו וחוסים בו תמיד. מה הכוונה? מה אומר השפת אמת? מה זה בלי זכות ישראל? מה שהוא גרם לנו לנצל. כוונה, בלי זכות גלויה. עם ישראל לא עשה פעולה גלויה שהיו לו לגייל. כיוון שעם ישראל שוקע בכל כך שכחת הזהות הלאומית שלו, הוא לא יכול לגייל, אמיתית הוא לא יכול לגייל. אז למה השם גאל אותו? כיוון שאנחנו עמו וחוסים בו תמיד. נכון. נכון, אפשר להגיד שני דברים, אני חושב. דבר אחד, בזכות מרדכי. שמרדכי ואסתר, הם מצליחים לעורר מחדש את הניצוץ הזה. זאת אומרת, מרדכי אומר להם, חבר'ה, האומה נגמרה. מהשפטנו נגמרה. שקענו בגלות, הלכנו לסעודה, השתחווינו לפסל, שכחנו מה זה להיות עם ישראל, נגמר, אנחנו מתים. ואז, בנשימה האחרונה של עם ישראל, מרדכי ואסתר מדליקים את הניצוץ הזה, להכנס את כל היהודים, ומתקבצים, חוזרים להיות אומה וניצלים. זאת אומרת, שנגזרה הגזרה, בלשון חז"ל הכוונה, שאני לא זוכר מי שם מהאבות, הם מבררים, האם נחתמה הגזרה, אמרו לו נחתמה, והאם נחתמה ביתית, כוונה שזו חתימה סופית, אמר להם לא, אז הוא אמר, רוצו למרדכי ושיתחיל לעבוד. זה כאילו בא לומר, הכוונה זה נשימה האחרונה של עם ישראל. עם ישראל, בנשימה האחרונה, חיברו מכונת החייאה, פעם ישראל נולד מחדש. מוות כלי תקראו לו, רצו לומר. זאת אומרת, זה אירוע שחוזר לאורך ההיסטוריה.
לא, אני אומרת, כי למה? זה חוזר לעצמו, כי הרי מי אנחנו, מה אנחנו אומרים? הקדוש ברוך הוא, אבל באיזשהו מצב הקדוש ברוך הוא לא הבין את המשמעות שלי.
אני, לבך את הרגע, לא יודע, סוגיה כשלעצמה. לא ברור מה בדיוק היה שם, כי כל הראשונים מסבירים שלא באמת כל עם ישראל חטא, ולא באמת כולם צריכים למות. אז זו סוגיה שאני אקח רגע בצד, כי אני לא בטוח. אתה יודע, כי פשט הפסוקים באמת, הקדוש ברוך הוא רוצה למחות את כולם, זה נכון, אבל איך שהראשונים מתווכים את זה, זה לא באמת היה ככה. הכוזרי אומר, חטאו רק הערב רב, באמת אחרי זה במגפה גם נהרגים רק...
על החטא העגל או על השמירה במצרים עכשיו
פה? לא, אני מדבר על חטא העגל. פה הייתה באמת גזירה על כולם. מה שאני רוצה להגיד, חטא להגיד לגבי הנשימה האחרונה, שכיוון אחד להגיד שבאמת כשעם ישראל מבין שזו הנשימה האחרונה שלו, הוא חוזר לנשום. כלומר, שמבינים שהדבק הלאומי זה מה שמחיה אותנו, ובלי זה אתה מת, אז אתה חוזר לזה. אחד. שתיים, אפשר לומר כיוון אחר, מצד הקדוש ברוך הוא. כוונה, מה קורה כשהכל מתפרק? מה קורה כשיש גזירת שמד על כל עם ישראל, ולעם ישראל שום זכות לחיות? מה קורה? חייבים לגלות נקודה יותר עמוקה, שעד היום לא פגשנו אותה. כשאומר השפת אמת, שזה נעשה בלי זכות ישראל, אז למה זה נעשה? כי פגשנו נקודה יותר עמוקה מזכות ישראל, זה הנקודה של הטבע הישראלי, מצד שאנחנו עמו. וזה יכול להתברר רק כשאומרים לך שמי כולכם מתים. אין עם ישראל, נמחק עם ישראל. אין לכם זכות אחת, מוחקים את כולכם. מה באמת? כן. באמת זהו? מצאנו משהו יותר עמוק. אבל המשהו היותר עמוק הזה, לא אפשר, אפשר לפגוש אותו אם אין פחד אמיתי והר המין האמיתית שהולכים להתקלות. וזה חלק מהסיפור של הסערת הטבעת. דווקא כשמגיעים לנקודה שבה יש קיר, תהום, לא משנה מה, האירוע נגמר, שם האומה והאדם חייבים לגלות מקום יותר עמוק, וזה נקרא להיוולד מחדש. זאת אומרת, זה לא רק, היה גזירה, טוב, בסוף לא הייתה גזירה. עם ישראל באמת מת. אממה, שמה שמת חשף קומה יותר עליונה, שלפני כן הוא לא הכיר אותה, זה נקרא להיוולד מחדש. לכן עליו לא הושענו בעת צרה, ולכן היום, זה היום טוב, נותן כוח ועוז ותקווה לבני ישראל בגלות, לבטוח בו מצד שמיוחדים אנחנו אליו. מה נסיים לקרוא את הכל, ונראה שלכך תקנו לבסום עד דלא ידע. למה לאבד את הדעת? להראות שאין היום טוב מצד זכות ישראל. ולכן נקרא פורים השם הפור, כי הגורל הוא סימן שכך היה ראוי מכל צדדי הטבע, ותגבור את כוח עשית רעך על ידי אבונותינו. ורק בחזו של מדברה חיצי לנו. ולכן קיבלו אחרי זה התורה בלב שלם, כמו שנאמר, הדור כאילו מהחשורוש. כי מקודם החטא הגדירו בני ישראל נעשה לנשמה, ואז מה? וזכות זה עומד בני ישראל תמיד. כדי איתה במדרש, הפסוק, זירו לכם צדקה, כי בני ישראל זורים מעשי הצדקה ומצוות למעלה, וזוריותם קיימת לעד. מה הכוונה? כשעם ישראל אמר נעשה ונשמע, מה בעצם הוא אמר? יש לנו קשר עצמי אליך, הקדוש ברוך הוא, לא משנה מה תגיד. לא משנה מה נשמע אחר כך, אנחנו מתחייבים לגמרי. וכיוון שכן, בזה עם ישראל הקדים את התרופה למכה. כי אם עם ישראל קראת ברית עם הקדוש ברוך הוא מדרגה עצמית של נעשה ונשמע, אומר הקדוש ברוך הוא יבוא יום שאתם תצטרכו את זה. מתי זה קרה? פה. זה הדור קיבלוה. כי כשיגיע עם ישראל למציאות שבה מצד הגלוי אין כלום ואין להם שום זכות, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אתם בחרתם בי במדרגה שנעשה ונשמע בלי שום תלות במה אני אגיד. אז גם אני בוחר בכם בלי שום תלות במה תעשו. מכוח נעשה ונשמע של הבחירה של עם ישראל בצורה עיוורת וחסרת אחריות וחסרת קשר למציאות, עם ישראל בוחר בתורה, אז אחרי 1,000 שנה אחר כך, בתקופת ימי אחשוורוש וימי אחשוורוש, הקדוש ברוך הוא אומר, אין לכם כלום, אבל אתם זרעתם ישועה, עוד לפני 1,000 שנה, איזה ישועה? נעשה ונשמע, בחירה עצמית. וזכות זה עמד להם שנתעוררו מהקדוש ברוך הוא בנס, נבטל מעשיהם מגודל האהבה שהראה להם הקדוש ברוך הוא בעת הצרה. ואיתה הכיפורים, גם הכיפורים, גם הכיפורים באים למעלה מהטבע על ידי ביטול הגוף, אכילה ושתייה, ועיניתם, ועל ידי זה באים נרמת החירות, ואת בסליחת עוונות. כמו כן בפורים, על ידי משטרת שמחה יכולים לבוא גם כן לזה, בעזר עליון שלא מצד מעשינו, יש פה נקודה אחרונה, בזה נסיים, אומר השפת אמת. יש לו הסבר יפהפה ונפלא, למה אוכלים בפורים? אוכלים, שותים, אומר השפת אמת, כדי לחדד שזה כלום מצדנו. אבל כשרוצים להתעלות באמת מה עושים? שמים, יום הכיפורים. כדי להראות שאנחנו מזדקחים, אנחנו מתעלים, אנחנו מתענים, מתפללים. אבל כדי להראות שבפורים הנקודה היא לא זכות מעשינו. הנקודה היא הקדושה שקיימת בנו בכל מקרה. זה שאלוקים בחר בנו ולעולם לא יעזוב אותנו. לכן מה אנחנו עושים? מתנהגים כביכול ההפך מהקדושה. עושים משתה, משתכרים, אוכלים. להראות שלמה? שהכל בעזר עליון שלא מצד מעשינו. כי מי שיסתכל מהצד ואומר, בוא לקחת אתם... ככה זה דלקים הקדוש ברוך הוא, בהשתקעות, בהתבשמות, באכילה, בשתייה, תשובה כן. אנחנו רוצים לעשות חג שהוא לא נראה חג דתי רגיל. זה לא חג שכל כולו רק צומות, דברי תורה ותפילות, לא. עושים חג שהוא לא נראה חג דתי. עושים חג, אם נסכם בשתי דברים שאמרנו בשפת אמת, אחד, הנושא הוא האומה, הנושא הוא הכלל, לכן אנחנו הולכים עכשיו לשבת ביחד ולהתוועד, ולשלוח מנות איש לרם ומתנות לאביונים. שתיים, להראות שזה לא מצד מעשים. אנחנו לא עושים עכשיו מעשים שבניגלה נראים כמעשים שמולידים תרמות רוחנית. אנחנו עושים מעשים שמעשים כביכול חומריים. אוכלים ושותים. כדי לברר שבפורים גילינו שיש בו נקודת קיום הרבה יותר עמוקה מצד מעשים. שנזכה בעזרת השם, זה דברים שמאוד מאוד מאוד חשובים לימינו. גם הנקודה של כלל ישראל והאחדות, לך כמו את כל היהודים, וגם הנקודה של ההבנה שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו בכל מצב. בעזרת השם.